שמתי ספר הזה. מצוי. חזק ברוך וישר כוח. עסקו ואמצו. אנחנו יודעים להופעת יעקב בן בן פרחיה. בן רחל. בן פרחיה. ויעקב בן פרחיה. כתוב מרן סימן צדיק צדיק אי, כותב מרן. אדם כדרה שבישל בחלה, שבישל בבשר לא יבשל בחלה, ואם בישל בה מתוך מעת לעת אסור בנותן טעם. אגב, צריך להישאר נגד כל הכדרה, אבל אם שעה מעת לעת קודם שבישל בה ונותן טעם לפגם ומותר תבשיל לאכול אבל הכדרה אסור לבשל בה, לא בשר ולא חלם. אגב, השאר דברים מותר. וכדין, כיסוי הכדרה וכו' וכו'. קיים אלן שאסור לבשל בשר בחלם. בתורה נאמר, לא תבשל גדי בחלב אמו. מדאורייתא, אסור לאדם לבשל, לקחת בשר עם חלם ולבשל אותו יחד. אדם שמבשל יחד, עובר עליו בשלוש איסורים. איסור אחד, שאסור לבשל בשר בחלב, אפילו אם הוא לא מתכוון לאכול את זה. התורה אמרה, לא תבשל גדי בחלב אמו, לא אמרה לאכילה או לא לאכילה. עצם הבישול נאסר. לכן גם אם אדם רוצה לקחת לבשל בשר בחלב, לזרוק את זה באשפה. אין כוונתו בכלל לאכול את זה. רוצה לזרוק את זה, לתת את זה לכלבים וכדומה. עצם הבישול בשר בחלב יהיה אסור. לכן נפקא מינה לפעמים מצוי מאוד, שיש בקדרה או בסטור. היום פחות או יותר הניקיון, יש ניקיון טוב. אבל לפעמים היה בזמנם, היה תנורים. התנורים האלה מבשלים בהם בשר. הבשר או חלב היה גולש, אחרי זה מבשלים בשר והבשר נופל לתוך החלב. וכאן הוא מבשל בשר וחלב. לכן גם לאבד את זה מן העולם, שזה היה למשל, יש טענו שבערב פסח, ששורפים את החמץ, זה שאנשים מביאים ציצות בשר, שמים את זה בתוך שריפת החמץ, עליהם בא אדם, לוקח גבינה, יש לו שם פרוסות עם גבינה, וזורק את זה גם לאותו מקום. תוצאה מזה, הבשר והחלב מתבשלים יחד. אף על פי שאתה מטרה שלך לזרוק את זה, לאבד את זה מן העולם. התורה אמרה, לא תבשל גדי בחלב אמו, עצם הבישול יהיה אסור. שלוש פעמים כתוב בתורה לתבשל גדי בחלב אמו, אחד לאיסור בישול, אפילו בישול שאתה רוצה לזרוק את זה. יש שאלו שאלה, המדענים שרוצים לבדוק מוצרים מסוימים, אם יש בהם מדין חלב ובשר, אז הם מחממים את זה, מבשלים את זה, מפיקים, מוציאים, מפרידים את החלקים, ועל פי זה יודעים, יש בזה בשר, אין בזה בשר וכדומה. האם מותר לעשות דברים מעין אלה, לחמם אותם, לבשל אותם, כדי לבדוק אם יש בהם חלב ובשר או לא? למעשה, כאן הם לא מתכוונים בוודאי לבשל חלב ובשר, רק בשביל סיבה אחרת. זה הרבה דבר שלא מתכוון, אבל כתחילה בוודאי שזה לא דבר נכון לבשל, שלא יבוא לידי בישול בשר בחלב. לכן, עצם בישול בשר בחלב הוא בעייתי. אבל לא רק זה אסור, גם אסור באכילה. אסור לאדם לאכול. מישהו בישל בשר עם חלב, אסור לאכול את זה. גם כן, דבר שלישי, אסור גם למכור את זה. אסור להנות, אחד איסור אכילה. אחד איסור ענה, ואחד איסור בישול. לכן, לבשל אותו לבדו יהיה אסור. אפילו אם בא יהודי, גוי יהודי, טבח יהודי, לבשל לגויים. הם אוכלים בשר, חלב, נבלות, טרפות, שחצים ומסים, מה שלא יהיה. ואני לוקח את החלב ואת הבשר להכיל גוי, גם כן זה יהיה אסור. עצם הבישול יהיה אסור. גם אם אדם למשל בדיעבד נזרק, למשל חתיכת בשר, זרקו אותו לתוך סיר של חלב, וממילא זה נאסר. אמר, אני אתן את זה, נמכור את זה לגוי, נמכור לגוי. הרי טרפה מותר למכור לגוי. את החלב ואת הבשר אסור למכור לגוי. מדוע? אסור בהנאה. גם כן, לאכול את זה יהיה אסור. זה שאנחנו נזהרים, לא רק זה, כל מה שנאסר לאכול חלב ובשר, דווקא דרך בישול עשרה תורה. מדאורייתא, אסור לאדם לאכול בשר מבושל עם חלב. אבל למשל, יש לי כאן בשר, ויש לי כאן חלב, ואני רוצה לאכול את שניהם יחד, מדאורייתא, אין כאן איסור. דרך בישול עשרה תורה. אבל דרבנן גזרו אבותינו שמעלה בלפס רותח וכדומה, לכן אסור לאכול חלב ובשר. לא רק זה, אסרו עלינו ואמרו לנו צריך להמתין בין אכילת חלב בין אכילת בשר, בין אכילת בשר לאכילת חלב אסרו לנו להמתין כדי שיעור מסוים. בגמרא לא כתוב מה השיעור. הגמרא מביאה שם לא יעלו, אסור לעלות על שולחן אחד חלב ובשר יחד שמא יעלם בלפס רותח. אם אתה תיקח ותעלה על השולחן חלב ובשר, יכול להיות שאין לך סיר אחד חם, והסיר החם הזה שהוא בשרי ייגע בחלב, ואז אתה מבשל בשר בחלב. זה מכלי ראשון וכדומה. לכן אסור אבותינו לעלות על שולחן אחד חלב ובשר יחד. לא רק זה, אסור אבותינו גם לאכול את שניהם יחד, ואסור לאכול מדין שמא אחד יהיה רותח. ולא רק זה, גם לאכול בשר, לאכול חלב אחרי אכילת בשר גם כן יהיה אסור. לכן אנחנו ממתינים בדרך כלל 6 שעות. זה הלכה מפורשת שכלי שאתה מבשל בשר עם חלב זה אסור דאורייתא, ולכן צריך אדם מאוד להיזהר בדבר הזה. שאלה נשאלת, אין לי כאן בשר, יש לי כאן סיר שבישלתי בו בשר, חלב. דוגמה, היה לי כאן סיר שבישלתי בו חלב, אחרי זה ניקיתי את הסיר הזה היטב היטב ולקחתי, חיממתי מים, רוצה לעשות בזה קפה, האם מותר? זה בין יומו, זה היה באותו יום בישלתי חלב, באותו יום שטפתי את הכלי וחיממתי בזה מים, האם המים האלה מותרים לאכול את זה? אני רוצה לעשות קפה, לשתות אותו בארוחה בשרית, האם מותר לאכול את זה ביחד עם בשר או לא? מה זה? לא פה, מה פתאום קפה עם חלב? מכילה, מכילה, מכילה. שלא להטעות ולא לטעות. אני חוזר עוד פעם. יש כאן כלי שהוא בישלתי בו חלב. בין יומו. לפני חצי שעה בישלתי בזה, יש כלי של חלב. בישלתי בזה חלב גמור. חלב הזה, הוצאתי אותו, ניקיתי את הסיר, את הסיר הזה, את הכלי הזה, שטפתי אותו היטב היטב. עכשיו שמתי בו מים כדי לשתות בזה קפה, בארוחה בשרית. יש כאן אחד שהוא אוכל בשר, עכשיו אוכל בשר, אני מבשל לו באותו כלי מים, שותה קפה, לא דיברתי נס קפה, לא עם חלב ולא כלום. האם מותר לאכול את זה עם בשר, או אסור לאכול את זה עם בשר? זה נקרא בשם רבותינו, נותן טעם בר נותן טעם. מה זה נותן טעם בר נותן טעם? הכלי, החלב, נתן טעם בכלי, והכלי נותן טעם במים. זה נקרא בשום רבותינו נותן טעם ונותן, כאילו זה הבן של השני. לכן, כאילו המים, החלב נתן, הוא לא נתן ממשו של איסור, נתן רק טעם. אז הסיר הזה, בן יומו, נתן טעם של חלב, בסיר, ואחרי זה אני חיממתי מים, מים זה דבר פרווה. עכשיו אני רוצה לשתות את המים האלה בקפה, עם קפה, לשתות את זה מאכל בארוחה בשרית. אם זה היה הכלי ואני לוקח חלב ממש, שם באמת זה אסור. מים שהתבשלו עם חלב, אין לך יותר. אבל כאן זה נותן טעם, בר נותן טעם. האם מותר לעשות את זה לכתחילה או לא? גמרא אומרת כך, דגים שעלו בקערה, מותר לאוכלן בקותח. מה פירוש המילים האלה? יש כאן דגים. דגים האלה, בישלתי אותם בקערה בשרית. יש לי קערה בשרית שבישלתי בו בשר. לקחתי את הדגים האלה ובישלתי אותם בתוך הקערה הזו של הבשר. ואני אומר, אחר כך אני רוצה לאכול את הדגים האלה בקותח. מה זה קותח? קותח זה היה מאכל מיוחד בימי רבותינו, שהיו לוקחים כל מיני מאכל מאוד משונה. זה לוקחים חלב ביחד עם לחם וגם עוד כמה תבלינים, מערבים את זה יחד, זה המאכל לאומי בשבילהם. היו אוכלים את זה טעים מאוד, זה קותח שהיה בימי רבותינו. אני רוצה לאכול את הדגים האלה עם הקותח, דיינו, עם המאכל החלבי. הדגים האלה התבשלו בקדרה בשרית, ואני רוצה לבשל אותם, לאכול אותם עם חלב. בלשון רבותינו משמע שאין איסור לאכול דגים עם חלב. דגים לאכול אותם עם חלב, אין איסור. מה שאנחנו נוהגים לא לאכול דגים עם בשר, עם חלב, זה דין אחר. אבל מעיקר הדין, מותר לאכול דגים עם חלב. מנהג בעיני אשכנז, עושים, אוכלים דגים עם חלב. אנחנו נוהגים לא לאכול דגים עם חלב כלל ועיקר, אבל בלשון הגמרא, דגים שעלו בקערה, מותר, האם מותר לאכול אותם עם חלב, או אסור לאכול אותם, לאכול אותם עם בשר, עם קדרה של בשרית, לאכול אותם עם כותח, לאכול את זה עם חלב. שם משמעות לגמרא, גמרא שיש כאן מחלוקת בין רב לבין שמואל. רב אוסר ושמואל מתיר. רב אומר, אסור לאכול את זה. למה? מכיוון שזה סוף סוף קיבל טעם, בן יומו קיבל טעם מהחלב, המים האלה נהפכו להיות, הדגים האלה נהפכו להיות חלבים, וכמה שנהפכו להיות חלבים, אסור לאכול אותם עם בשר. לעומת זה שמואל אומר, מותר, זה נקרא נותן טעם בר נותן טעם ליתרה. הציר היה טעם, הציר היה חלבים, החסיר היה בשרים, בישלתי בזה דגים, הדגים האלה הם רק קיבלו טעם, הם לא קיבלו גוף ממשו של איסור, רק טעם של איסור, ואחר כך אני אוכל אותם עם חלב, עם כותח. אומר, זה נקרא נותן טעם, אחד נותן טעם, בר נותן טעם. החלב נתן טעם בסיר, הסיר נתן טעם בדגים, והדגים עדיין זה יותר, זה לא איסור, זה להפוקי. למשל, היה לי קדרה של נבלות וטרפות, קדרה שבישלו בה דבר אסור, כגון קדרה של גויים וכדומה. בין יומו, בישלו שם נבלות וטרפות, ועכשיו אני מבשל שם אפילו, אפילו מים בלבד, אסור לשתות את זה. למה? אם זה בין יומו, זה נותן טעם. אז לכן שם באיסור, למשל, לקחתי דבר של איסור, אפילו שזה נותן טעם, בר נותן טעם, די איסור, רע יהיה אסור. אבל די איתרה יהיה מותר. אומרת הגמרא, מה שרב עשה, זה לא מפורש, ראינו אותו, שהוא אמר במפורש שאסור לאכול דגים שעלו בקדרה. לא אמרת הלכה הזו, אלא מאיפה אנחנו יודעים את זה? פעם אחת עשו לרב איזה תפשיל, לא תפשיל, תרופה. התרופה הזו הייתה מין תרופה מסוימת שהיה להם, תבואה מאוד חזקה. הם טעם מאוד חזק. אחרי זה ניקו את התרופה הזו, ישלו בו באותו סיר, ישלו בו איזה תפשיל. כשהביאו את זה לרב, הרב טעם את זה, הוא אומר, יאיב טעמה כולי, התרופה נתנה בזה כל כך טעם חזק יש בזה, שאני מרגיש את הטעם אחרי ששתפו את הכלים, אני מרגיש את הטעם בתפשיל השני את אותו טעם. מזה למדו רבותינו, שכמו שלמה רב אומר את המילים האלה, רב לא אומר סתם מילים, למה הוא אומר יאיב טעמה כולה, יותן טעם כל כך, בא ללמד אותנו, תדע לך, מכאן למדתי שאם יש בזה טעם, זה נקרא טעם, טעם של איסור, וכמו טעם של איסור, גם בדבר של היתר יהיה אסור. ולכן רב אומר, שאם בישלתי מים בגדרה בשרית, אסור לשתות את המים האלה בגדרה, במאחד חלבי. מדוע? זה נותן טעם, בר נותן טעם את היתרה שאסור. לכן לפי דעתו של רב צריך להיות שלושה סוגי כלים בבית. כלי אחד בשרי, כלי אחד חלבי וכלי אחד פרווה, מה שנקרא היום בימינו פרווה. פרווה זה דבר שהוא לא חלבי ולא בשרי. זה לפי שיטתו של רב. מלומד זה שמואל חולק על זה. שמואל סובר שדגים שעלו בקדרה, מותר לאכול בקיים, מותר לאכול אותם בקותח. אתה בישלת דגים בקדרה בשרית, מותר לקחת את הדגים האלה לאכול אותם בארוחה חלבית. מדוע? זה נקרא נותן טעם, בר נותן טעם. נותן זה נותן. לכן אין לך בעיה של בשר בחלב, זה לא דומה לבשר בחלב. לכן מותר לקחת את זה לעשות כן. ולכן מרן כתב כאן בשולחן ערוך, פסק וזה כדעת שמואל. נכון שתמיד בכל התורה כולה, רב ושמואל הלכה כרב, כרב בייסורי, כשמואל בדיני, בדין הזה של מה שמביא הגמר ראיות גם לדעת שמואל, שנותן טעם בר נותן טעם ביתרה יהיה מותר. ולכן מטעם זה, דעת מרן, דגים שעלו בגדרה, מותר לאוכלם בקותח. נחלקו גם בדברי מרן רבותינו האחרונים. האם כל מה שכתב מרן, שדגים שעלו בגדרה, מותר לאכול אותם בקותח, זה אפילו לכתחילה מותר לי לבשל בקדי חלבים, מים, ולשתות את זה ביחד בארוחה בשרית? או רק בדיעבד, אם בישלת יהיה מותר, ולבשל כתחילה יהיה אסור. מלשון הגמרא שאומרת, דגים שעלו בגדרם, משמע שעלו בדיעבד, לא לכתחילה. ועל פי זה שרצו לומר, שאף על פי שמותר, זה בדיעבד. אם אישה בישלה מים ונותן לך לשתות קפה בארוחה בשרית, שבישלו בו חלב, יהיה מותר לך לשתות. אבל לכתחילה לקחת ולבשל מים בגדרה חלבית, בת יומה, ולאכול את זה בארוחה בשרית, יהיה אסור. דגים שעלו, עלו משמע בדיעבד. האמת היא שזו לא ראיה חזקה. למשל הגמרא, מה שאמר דגים שעלו בגדרה, זה בשביל רב. אתה רב אוסר את זה, אפילו בדיעבד רב אוסר. ואילו שמואל מתיר, אבל לפי דברי שמואל, אפילו כתחילה יהיה מותר. מרן בבית יוסף, מרן כל הזמן דרכנקד, דגים שעלו בגדרה. משמע דווקא בידי עבד. אבל יש לו, מרן, יש לו בית יוסף, ויש לו עוד ספר. זה נקרא ספר בדק הבית. מה זה בדק הבית? אחרי שמרן התפיס ספר בית יוסף, הוא לא ישב בשקט, גמר את התפקיד שלו. חיבר ספר בית יוסף, ספר אדיר. זה ספר כמעט לא קם כמותו. נקד בזה את כל שיטות הראשונים והאחרונים עד זמנו. את כל הראשונים ואת כל האחרונים, על כל סעיף ועל כל סימן, ארבעה חלקי שולחן ערוך, ועשה מזה ספר אדיר שנקרא בית יוסף. בית יוסף הזה הביא את כל ההלכות. אחרי שגמר את בית יוסף, אמר אנשים, לא כולם יכולים ללמוד בית יוסף, כמה זמן, המון. זה צריך שזה ימי מתושה לך. לכן, חיבר פסקי הלכות נפרדים. אחרי שמה שיצא לו תמצית של בית יוסף, כתב את זה הלכה למעשה, שולחן ערוך. בשולחן ערוך זה היה לו הלכות פסוקות. ומרן לא התכוון שתלמד מהשולחן ערוך בלבד, אלא התכוון שתלמד את בית יוסף, ואחרי זה שלא תשכח, תלמד את השולחן ערוך, כדי שיהיה לך תמיד זיכרון, ותחזור על זה, תחזור על זה כל הזמן, כל הזמן, שדברי תורה יהיו שגורים בפיך. עד כדי כך, שהיה דפוס אחד מסוים, בזמנו של מרן, בלי הרמה, בלי כלום, לא היה שם הגאות הרמה, היה רק שולחן ערוך בלבד. ברוך אתה, אדוני. אדוני מלך העולם, שהכל נהיה בגרון. אז היה כמה מהדורות שיצאו שולחן ערוך בחייו של מרן, מהדורה אחרי מהדורה, מהדורה אחרי מהדורה, ומהדורה אחת, מרן כתב, או מרן, או אל אלה שהיו מחמתו, חילק את השולחן ערוך, כל ארבעה חלקי שולחן ערוך, ל-30 יום. כדי שאדם בתוך חודש אחד יגמור את כל ארבעה חלקי שולחן ערוך. ויש את זה, ויש את זה שכתוב, יש את הספר הזה, ראיתי אותו בצילום, ששם מיום ראשון א' לחודש, ב' לחודש, ג' לחודש, עד שתסיים את חושן משפט ביום למד לחודש. בחושן משפט יש שם איזה סעיף אחד שמשמעו דבריו, שזה נלקט מאותו מקום שהיה כתוב שם תאריך של החודש, וזה מתאה מאוד שם בשולחן ערוך. אבל לא חשוב, אנחנו נדבר עכשיו על עצם ההלכה. ואת זה כתב מרן בשולחן ערוך. אז מרן היה דעתו, שאחרי שלמדת את בית יוסף, תיקח את השולחן ערוך, תפסוק בנו הלכות. מרן בשולחן ערוך כתב, דגים שעלו בקערה, מותר לאוכלן בקותח. דיינו, דגים שהתבשלו בקדרה, מותר לאוכלן בקותח. בחורה, משמע רק בידי עבד. דגים שנתבשלו או שניצלו בקדרה של בשר החוצה יפה, שאין שום שומן דבוק בהם, מותר לאוכלן בקותח, משום דאבה נותן טעם בר נותן טעם די יתרה. משמע שרק בידי עבד. למרות זה לא ראיה. מרן נקט לשון הגמרא. אבל יש עוד ספר שמרן חיבר. אחרי שמרן כתב את בית יוסף, יש לו ספר שנקרא בדק הבית. בדק הבית, מרן עבר על כל הבית יוסף, וראה שיש, הוא לא היה כמו אנשים חכמים ספר, וזהו נגמר כל התפקיד שלהם. חזר וחזר וחזר וטחן, ועוד פעם ועוד פעם. ואז הוא כותב שם כך. כותב בספר בדק הבית, מה שכתוב דגים שעלו בקדרה, אל תלמד מכאן שרק בידי עבד, אלא אפילו כתחילה מותר לבשל דגים בקדרה בשחלבים. מה שאומרת הגמרא, דגים שעלו בקדרה, זה להפוקר להגיד על איבד הרב, שאפילו בדיעבד יהיה אסור, אבל אלבד שמואל, שמותר, מותר אפילו כתחילה, שמה נפקה מיניים לכתחילה או בדיעבד? נותן טעם בר נותן טעם די יתרה, מה אכפת לי אם זה בדיעבד או לכתחילה? זה נותן טעם בר נותן טעם. לכאורה, 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 למה מרן לא כתב את זה בשולחן ערוך? שזה הקדמתי את כל ההקדמות. מרן שכתב את השולחן ערוך לפני שכתב את בדק הבית. כשכתב את בדק הבית, אז הוא הוסיף. ומרן לא זכה להדפיס את הספר בדק הבית בחייו. אלא מתי נתפס ספר בדק הבית? 50 שנה לאחר פטירתו של מרן נתפס ספר בדק הבית. זה דבר נפרד. למה 50 שנה אחרי פטירתו של מרן? כשמרן נפטר, למרן היו לו כמה ילדים. וכל הילדים שלו נפטרו בחייו. וגם היו לו שלוש נשים נשא, נשא אישה אחת, ואילו בנים ממנה, ונפטרה היא ושני בנותיה. בסלוניקי יש שם, שם קבורה אשתו של מרן רבי יוסף קארו, ביחד עם שני בנותיה היה איזה מגפה. אחרי זה נשא אישה שנייה, וגם היא נפטרה ביחד עם כמה ילדיה. אחר כך נשא בסוף ימיו, שהיה בגיל 80, נשא אישה שלישית, ממנה יצא לו בן אחד, רבי יהודה קארו, קרא לו. הבן הזה, כשנפטר מרן, מרן נפטר בן 86. והוא היה בן 6 הילד הזה הקטן. לכן, לא היה לו אפשרות לבוא ולהדפיס את הספרים של אביו, כל מה שאביו טרח. אבל אחר כך שגדל, שגדל אחר כך, לקח את הכתבים של אביו והדפיס אותם. לכן, בדק הבית זה נתפס לאחר פטירתו של מרן. אמרתי לכם, הרבה שנים לאחר פטירתו של מרן, שרבי יהודה קארו כבר נהיה בעל בעמיו, לקח את הכתבים שלו והוציא, זה אותו דבר ספר אבקת רוחל, אותו דבר ספר שוט בית יוסף. זה גם כן נתפס לאחר פטירתו של מרן. יש כמה ספרים שמרן לא זכה להדפיס אותם בחיים. לכן, בדק הבית שם מרן כותב, משמע, שבדק הבית היה לאחר שולחן ערוך, בדק הבית היה לאחר בית יוסף, ושם הוא כותב מה שאמרנו בגמרא, וגם מה שאמרנו בהלכה, שדגים שעלו בגדרה משמע רק בדיעבד. הוא אומר, זה לא דווקא, באמת, לכתחילה מותר. נכון שהביא דעת רבן ירוחם שעשו רק בדיעבד? אחרי זה מרן הוא חולק על זה, הוא אומר, מדברי הפוסקים לא משמע כן, אלא אם מותר לבשל, מותר אפילו לכתחילה, ולכן לא צריך לעשות בזה כלל בעיקר. ואנחנו קיבלנו רות מרן. תגיד, אבל בית יוסף, הוא אמר, בדגים שעלו, גם שולחן הוא כתב, דגים שעלו בגדרה, משמע בדיעבד. נקד לשון הגמרא, כמו שאומר מרן אחר כך בבית הקביים, שמה שכתוב בגמרא בדיעבד, זה לא דווקא, זה אפילו כתחילה. ולכן לפי זה, מותר לכתחילה לעשות כן. וזו שיטת רוב רבותינו חכמי ספרד, למרות שהרבה חולקים על זה, והרבה סוברים שמרן כאן בשולחן ערוך, הוא כתב את זה ואומר שמה שכתב בדק הבית, כאילו מרן חזר בו בשולחן ערוך מה שכתב בדק הבית, אבל זה בדיוק להפך. מרן בשולחן ערוך נקד לשון הגמרא, ואילו בבדק הבית גילה דעתו לעדיה, שמה שכתוב שם, דגים שעלו בגדרה, זה לא דווקא, אלא הוא עדיין אפילו כתחילה, וכך הלכה למעשה. ולכן, אנחנו בני ספרד, מנהגנו, שמותר לבשל בכלי חלבי או כלי בשרי, מותר לבשל בזה דבר פרווה, כגון דגים, או לבשל מים וכדומה, ולאכול אותם בארוחה בשרית או ארוחה חלבית. מדוע? שזה נקרא נותן טעם, בר נותן טעם דיתרה. נותן טעם, בר נותן טעם דיתרה, מותר לכתחילה. ולכן, אם אדם למשל, לא צריך שיהיה לו שלוש סוגי כלים בבית. מספיק שיהיה לו שני סוגי כלים. אחד כלי חלבי ואחד כלי בשרי. למה? כלי חלבי, תבשל בו חלב. כלי בשרי, תבשל בו בשר. מה תגיד, אבל אני רוצה לאכול דבר שהוא פר ולא חלבי ולא בשרי? תבשל באחד הכלים האלה, או בכלי החלבי, או בכלי הבשרי, תבשל מה שאתה רוצה. ולכן לא צריך בשביל זה שלוש כלים. נכון שלגבי סכינים זה לא כך. לגבי סכינים מרן כתב שצריך שיהיה לאדם סכין מיוחד ללחם. אתה לא יכול לחתוך בסכין אחד גם חלב, אתה חותב את זה חלב ולחם. למה שלפעמים הסכין הוא לא תמיד נקי. כך היה בזמנם, הסכין לא היה כל כך נקי. לפעמים הסכין, התחתכת בו גבינה, נשאר בו שעריים של גבינה, אתה חותך בו לחם בארוחה בשרית. ולכן בארוחה בשרית אתה עלול לאכול את הגבינה הזה ביחד עם ארוחה בשרית. לכן בסכין, סכין של לחם, שזה לא תמיד מקונח היטב היטב, לכן מרן כותב, בסכין של לחם צריך להיות לו סכין נפרד. לכן נוהגים לקחת סכינים מיוחדים ללחם. שלא יהיה לך סכין של לחם, באותו סכין של גבינה, תחתוך בזה לחם. היום בימינו, אם אתה לוקח, אתה לוקח סכין, וגם היום רגילים לנקות, זה לא כמו שהיה בזמנם. בזמנם הסכין לא היה כל כך נקי. בסך הכל אולי הסכין, כמו היום עשו מפלדה, ועשו ממתכת חזקה, ומלוטש ונקי ביותר. היה עשו מברזל, שכולו נקבים מקבים, חלולים חלולים, שאתה לוקח, קשה לנקות את זה היטב היטב, ואם אתה תיקח את הסכין הזה ותחתוך בו לחם, ואת הלחם הזה אוכלים בין עם חלב, בין עם בשר, שם יהיה לך בעיה. לכן מרן כותב, לכן לגבי סכין, הנה לכם, צריך להיות סכין מיוחד ללחם. אבל כלים נפרדים, כגון צלחת, מזלג וכדומה, הרי את המזלג הזה אתה מנקה אותו, אין לו עליו לכלוך, לא לוקחים מזלג ויש עליו כל מיני שעריים של מאכל ותאכל בזה עוד דברים, שוטפים את זה, כמה ששוטפים את זה, מה יש לך חשש? שרק בלוע במשהו בתוכו, זה נקרא נותן טעם בר נותן טעם ביתרה, נותן טעם בר נותן טעם ביתרה מותר מצד הדין. לכן, אדם שלוקח ומחמם מים, גם בכלי בשרי חיממתי מים, מותר לך במים את המים האלה, לשים בהם, לשתות אותם ביחד עם גבינה, לאכול את זה עם גבינה, וגם מותר לך לשים על זה נס קפה. אתה לוקח נס קפה, ואתה מערה מים רותחים לתוך הנס קפה, ואחרי זה אני מוסיף עליו חלב. מותר לך להוסיף על המים האלה חלב, מפני שהמים עצמם הם נותן טעם בר, נותן טעם די יתרה, מותר להוסיף עליהם חלב, מפני שהחלב הזה, המים האלה אינם בשרים, אף על פי שהם יתבשלו בכלי בשרים, אבל אינם בשרים, ולכן יהיה מותר להוסיף עליו גם כן חלב ולשתות את זה בתור נס קפה ביחד עם החלב. זה נקרא בלשון המתן, כמו שאמרתי, נותן טעם בר, נותן טעם די יתרה. כל זה שהוא בן יומו. אבל אם הכלי הזה, כלי בשרי, אינו בן יומו, זה עבר למעלה מ-24 שעות. בן יומו זה 24 שעות. ב-24 שעות עדיין הטעם שבלוע בתוך הכלים, בית לו טעם טוב. אבל עבר 24 שעות. האם מותר לבשל בכלי כזה, לבשל בו מאכל, כלי בשרי, לבשל בו מאכל חלבי וכן להפך? רבותינו אמרו שלא אסרה תורה מדאורייתא, אלא כלי בן יומו. אדי לכם את הדוגמה. כל הלכות גאולי כלים, שיש לנו הגעלה בכלים, וכן שכלים שבלועים מאיסור או בלועים מיתר מן חלב לבשר, צריך להגעיל אותם, למדנו את זה מכלי מדיין. בכלי מדיין שנכנסו בישראל, נלחמו במדיין, אז הביאו ושבו שם כל מיני שבויים, ובא ואמר להם, אחרי זה הביאו אותם כלים, מהמדיינים, הביאו אותם כלים. הכלים האלה בישלו בהם סירים, צלחות, מזלגות, סכינים, שהם בשלו בזה נבלות, טרפות, חזיר, הכל. עכשיו, מה הם הכלים האלה? מתי שבאו ממדיין, אחרי המלחמה, ואז בא אלעזר הכהן, ואמר להם, זאת חוקת התורה. אמר להם, תשמעו עכשיו את ההלכה. הכלים שאתם הבאתם אותם, הם כלים בלויים מאיסור, ולכן אסור להשתמש בהם כמות שהם. למה תעשם? כל אשר יבוא באש, תעבירו באש. כל אשר יבוא במים, תעבירו במים. אך במה נידה התחתה. מה פירוש המילים האלה? אומר כך, אם אתה לקחת את הכלים האלה, בישלת בהם עם מים. זה נקרא שבישלת דבר לך. אז מה? אז הוא בלה בלך. למשל, לקחת את הסיר, סיר, בישלת בזה מרק. מרק, עכשיו המרק הזה של כלי מדיין, הם היו מרק של נבלות או טרפות. זה לא היה להם בשר כשר. מדיין, רשעים, גויים. אומר לך, אתה עכשיו זה בלוע מאיסור? מה תעשה? כל אשר יבוא במים, צריך לכל דבר אשר יבוא במים, תבשל אותו במים. מה תעשה? תגעיל אותו, תיקח אותו, שים אותו במים רותחים, המים הרותחים האלה יוצאו את המים האלה שבלויים בתוכו. וכל אשר יבוא באש, תעבירו באש. כל מה שעשה, בישלת, בדבר שהוא יבש, רק אש, לקחת למשל סיך, סיך שעושים את זה צליעה, או לקחת, עשית את המנגל. עכשיו המנגל הזה היה שם של, של המדיינים. המדיינים יש שם נבלות וטרפות. זה נקרא דקרת בלוע ממאכל איסור. התיקון שלו לא יעזור לך להגעיל את זה. יבוא באש, אתה צריך ללבן את זה. כאן למדנו הלכות בהגעלה, והלכות של, 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 של ליבול. איפה כתוב את זה? מלחמת מדיין. למה דווקא מלחמת מדיין? מלחמת מדיין זה היה כמעט לסוף שנות ה-40 שהגיעו בני ישראל, כמעט קרוב לארץ. למה עד שם? למה לא אמר להם על הכלים שהוציאו ממצרים? הרי להם כלים. הם באו וקיבלו את התורה. למה את הכלים האלה לא היה צריך להגעיל אותם? למה לא צריך ללבן אותם? למה שם משה רבנו לא אמר להם את ההלכות של הגלה וכדומה? הרי גם כאן הם היו במצרים, במצרים אכלו נבלות וטרפות, וכן לפני מתן תורה, לא היה להם את התורה, היו אוכלים נבלות וטרפות. תגיד, לאחר מתן תורה, כל אשר יבוא באש תעבירו באש, אשר יבוא במים תביא במים. למה שם לא כתוב את זה? שני תירוצים יש כאן. תירוץ אחד, הכלים האלה אינם בין היומם. ודאי עבר עליהם יותר מיום אחד. שהביאו אותם, עד שבישלו, ועד שאכלו, ועד שבא במתן תורה, עבר יותר מ-24 שעות. ממילא, דבר שבלוע ועבר עליו יותר מ-24 שעות, זה נקרא נותן טעם לפגם, מדאורייתא לא צריך הגלה. כל מה שצריך הגלה זה בן יומן. לכן, בכלי מדיין, ששם הביאו את הנשים, ושבו את האנשים, ושבו גויים, והם המשוכו לבשל, הכלים שלהם היו בני יומן. וכמה שהוא בני יומן, היו צריכים להגעיל אותם וללבן אותם, שלמנו ללכות עגלה וליבון. אבל לא כן, שיצאו ממצרים זה לא כך. שיצאו ממצרים עד שבישלו ועד שעשו עבר יותר מ-24 שעות, יותר מ-24 שעות, מדאורייתא לא צריך עגלה, מדאורייתא לא צריך כלום. מה שאנחנו מצריכים עגלה מצליחים ליבון ממאכלות אסורות, זה מתי? בתוך יומם. אבל לאחר 24 שעות לא צריך. מה זה מדאורייתא? אבל רבותינו גזרו. רבותינו אמרו, כלי שאינו בן יומו, כגון, בישלתי נבלות עטופות לא עלינו, או בישלתי דבר בשרי, ועכשיו אני רוצה לבשל באותו סיר חלבי, חלב ממש, לא נותן טעם בר נותן טעם, אסור לך לבשל. אפילו אם עברו יותר מ-24 שעות. מדוע? רבותינו גזרו שאם אתה תבשל בכלי שאינו בן יומו, מחר תבשל גם בכלי בן יומו. לכן, בן יומו, שאינו בן יומו, את הוא בן יומו, לכן גזרו רבותינו, אל תבשל בכלים האלה כלל, עד שתגעיל אותם, אפילו עבר עליהם יותר מ-24 שעות ויותר מ-24 ימים. למה? מכיוון שגזרת רבותינו, בדיעבד, אם אדם בישל בכלי בשרי, שעבר עליו יותר מ-24 שעות, ובישל, המאכל אסור, המאכל מותר, מותר לך לאכול את המאכל הזה. למה מותר? למשל, אישה טעתה, לקחה בסיר בשרי, עבר, הסיר הזה היה נקי, עבר יותר מ-24 שעות, עבר יומיים, שלושה ימים, שכחה שבשלה בזה בשר, לקחה חלב ושמה את זה בתוך הסיר הזה, ובשלה אותו. החלב הותר בשתייה, אבל הסיר צריך, צריך עגלה. למה הבשר מותר, החלב מותר בשתייה? זה נקרא נותן טעם לפגם. החלב הזה, מה שהוא בלה, הוא בלה מה שבלוע בתוך הסיר שעבר יותר 24 שעות. זה נקרא נותן טעם לפגם. נותן טעם לפגם בדיעבד, מותר. זה החלב, הבשר נתן טעם פגום בחלב, כמה שהוא פגם את הטעם שלו, מדאורייתא זה מותר. לכן מותר לאכול את זה. אבל לכתחילה לבשל בסיר הזה, זה נקרא מה שגזרו אבותינו, שאינו בן יומו את ובן יומו, אסור לך להשתמש בכלי הזה שבלוע מחלב ובשר, גם אם תעבור יותר מ-24 שעות. מדוע? מכמה שיש כאן תערובת של חלב ובשר בפנים, שאפילו שאינו בן יומן, גזרו אבותינו בן יומן, את הוא בן יומן. לכן הסיר הזה צריך להגעיל אותו. לכן כל אלה בעלי התשובה למשל, שחוזרים בתשובה, והם ברוך השם, הקדוש ברוך הוא יאיר את עיניהם, ועזבו את כל גילולים שהיה להם לפני זה, ואז הם מבשלים חלב, בשר, לא מעניין אותם, נבלות, טרפות, מה שיש להם. עכשיו, כל הכלים שיש להם בבית, זה טרף. מה יעשו עם הכלים האלה? מה עושים להם? עגלה. איך עושים עגלה? אלה שצריכים ליבון, צריך ליבון, אלה צריכים עגלה, צריך עגלה. לכן, לוקחים את הכלים שלהם, שוטפים אותם היטב היטב, ומשאירים יותר מ-24 שעות ממה שהתבשלו, לוקחים אחר כך סיר יותר גדול מזה, מחממים אותו במים, מים, שהמים רותחים, מכניסים את זה בפנים, כל מה שבעלה בתוכו יוצא, הכלי הזה, בשר עוונך וחטאתך תכופר, תיקח את הסיר הזה, תכשיר אותו, וזה מותר להשתמש בו אפילו מה שאתה רוצה. בין לחלב, אחרי שהגעלתי את זה, מותר לך לקחת להשתמש בו לחלב בלבד, מותר רוצה להשתמש בו בשר לבד, ברגע שהגעלתי אותו, לאיזה צורה שאתה רוצה, אתה יכול לעשות את זה. לכן, אלה שבעלי התשובה, צריך ללמד אותם את הדבר הזה. יש לכם כלים, כלים אסורים, כלים שהשתמשו בחלב ובשר, הדבר הזה, מה שהיה, היה, מה נעשה? אתם, רובם הם תינוקות שנשבו, מסכנים, לא ראו את האור, לא ראו את האור היהדות. לצערנו הרב, תראו לאן אנחנו נמצאים היום. היום, תראו את הרשעים האלה. מעודדים את כל אנשי רשע ואנשי פשע. בדברים הכי, גם את הדברים הכי מזוהמים בעולם, עושים איזה מצעד, עושים איזה דברים. אסור אפילו להכריז את זה, אסור אפילו לשמוע את זה. למעשה, היה טעות גדולה שנלחמו נגדם. היה טעות שבאו לעשות הפגנה נגדם. ברגע שאתה בא לעשות נגד הרשעים הפגנה, הם עושים לך דווקא. תן להם שאחד יערוס את השני, אחד ירוק את השני. בשביל מה אתה צריך להתערב מזה? אבל האנשים האלה מסכנים, מומללים. יש בתוכם אנשים שלא מבינים, הם נמצאים בצורה מזעזעת, עם אכילת, שאדם אוכל מהנבלות וטרפות, המוח שלו נפח להיות מטומטם, נפח להיות משוגע, ועושה כל מיני תועבות שבעולם, ואומר, זה הדבר הכי יפה שיש, איזה יופי. מה איזה יופי? מעשה בהמות, זה נקרא יופי? מעשה חיות, חיות ובהמות. אבל משוגעים, מה נעשה להם? המוח שלהם מטומטם, מטמטם בם, אל תקרא מטמטם בם, אלא מטמטם בם. אדם מטומטם, אדם אוכל נבלות וטרפות, אוכל מאכלות אסורות, אל תצפה ממנו שהמוח שלו יזך ונקי. לכן, מה נעשה להם? מסכנים, צריך להתפלל אליהם שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותם בתשובה. הם סוף סוף בני אברהם, יצחק ויעקב, זה לא, תגיד, בגלל שהם רשעים שהלכו ולא מעניין אותנו. אבל בעזרת השם יחזרו בתשובה, בלי נתיים. חבל, חבל לכל התשתיות האלה. אבל ברוך השם, יש לעומת גם הרבה בעלי תשובה. עכשיו, בעלי התשובה האלה צריך גם להכשיר את הכלים שלהם. אז איך אתה מכשיר? כמו שאמרתי עכשיו. עכשיו, אני חוזר לדין שהתחלתי. כל מה שצריך וכל מה שאמרתי, זה כשיש לך נבלות וטרפות, מאכלות אסורות, כלים של מאכלות אסורות, אז אסור לך להשתמש בכלי הזה, בין לחלב, בין לבשר, שום דבר. אתה נותן טעם מהנבלות וטרפות שהיו להם לפני זה, ואפילו שאינו בן יומו, מדי רבנן זה יהיה אסור. לכן צריכים עגלה, צריך ללבן את זה. אבל שהיה לי כאן סיר חלבי, וטעיתי והשתמשתי בו בבשר, בפועל, אתה לא, אתה עשית בשוגג, אבל הכלי הזה אסור בשימוש. המאכל, אם הוא לא בן יומו, המאכל מותר. והסיר אסור להשתמש בו. איך זה יכול להיות? אם הסיר אסור להשתמש, איך מותר לאכול? האוכל, זה נותן טעם לפגם. מלא הוא לא נאסר. אבל הסיר, זה תקנת רבותינו, שאינו בן יומו, עת הוא בן יומו. ולכן גזרו רבותינו שאסור להשתמש בכלי הזה עד שתגיל אותו. לכן הסיר הזה צריך הגעלה. זה לא קשה לעשות הגעלה. אתה לא צריך לחפש עד שיגיע לך איזה אסור לך דודים וכדומה. אתה בבית יכול לעשות את זה. תיקח, למשל, לקחת סיר קטן, והסיר הזה בישלת בו חלב, אחרי זה שמו בו בשר, תיקח את זה, תחכה אחרי 24 שעות, שעבור דין נותן טעם לטוב, תיקח אחר כך כלי יותר גדול, לא חשוב איזה כלי, חלבי, בשרי, מה שאתה רוצה, שלא בין יומו, ותמלא אותו תשים מים, תרתיח את המים, תיקח את הכלי הזה, תכניס אותו בתוכו, זה נקרא הגעלה, כל מה שהיה בתוכו נפלט, את הכלי הזה מה שאתה רוצה תשתמש בו, אתה רוצה להשתמש בו חלבי, תשתמש בו חלבי, רוצה להשתמש בו בשרי, תשתמש בו בשרי, אין שום בעיה. אבל אם זה היה בין יומו, צריך ב-60 מהכלי, לכן לא לעשות בין יומו. לכן כל דבר שאדם טעה ונכנס ונהיה בזה מאכלות אסורות, או טעה בשל חלב ובשר, או טעו באחד אומר, זה הדרך. אז יצא שמאכל שהתבשל בכלי שאינו בין יומו מותר לאכול את האוכל הזה, ואילו האסיר אסור להשתמש בו, זה משהו מעניין. אבל אם אני עכשיו בישלתי חלב, ואחרי שגמרתי לבשל את החלב, בישלתי מים, ועכשיו אני רוצה לשתות את זה עם מאכל בשרי, מותר. למה? נותן טעם, בר נותן טעם דיתרה, מותר. ומנהג בני אשכנז, שהם מחמירים שרק בידי עבד, אומר לא, אסור לך לכתחילה להשתמש בכלי חלבי, למשל בו מים כדי לאכול אותו ולאכול מאכל בשרי. זה רק בידי עבד, דגים שעלו בקדרה, זה דיינו בידי עבד, שאם אישה טעתה ובשלה מים בכלי הזה, אין לכם מותר לאכול אותו עם חלב או עם בשר, אבל לא כן לכתחילה, לא. לכן להם יש כלים שהם פרווה, תראה שהם שלושה סוגי כלים, יש להם כלי אחד שהוא חלבי, כלי אחד שהוא בשרי וכלי אחד שהוא פרווה. לנו הספרדים לא צריך לנו שני סוגי כלים, מספיק שני, לא צריך שלושה סוגי כלים, מספיק שני סוגי כלים, אחד חלבי ואחד בשרי. אין דין פר ויצאנו כלל בעיקר. לפי מה שעכשיו אמרנו, שאין לו קליפה בכלל, יש לדון האם צריך שיהיה שני קיורים בבית או מספיק קיור אחד. אנחנו יודעים שלפעמים לוקחים מים רותחים, שוטפים את הכלים. אז אם אתה שוטף מהר מותחים בכלים, אתה לוקח את הסיר שהוא חלבי, שפכת עליו מים רותחים, או לפעמים אתה לוקח את הסיר שיש בו מרק רותח, שופך אותו לתוך הכיור. ומלא הכיור הזה בולע ממאכל של איסור, מחלבי או בשרי. אחר כך אתה לוקח סיר בחלבי ושופך את המים האלה גם כן לתוך הכיור, מלא הכיור הזה בלוע מחלב ומבשר, בלוע מחלב ומבשר, וכן אחר כך שאתה שוטף את הכלים, אתה שוטף את הלפים ממים חמים, אומר לה, אתה שם בתוכו גם חלב וגם בשר, אחרי מותר להשתמש בכיור אחד, בבת אחת. זה לך הורה, הקושה, לכן יש הרבה נוהגים שלהם בבית שני סוגי כיורים. כיור אחד חלבי, כיור אחד בשרי. שאלה אם באמת צריך את זה או לא. שאל אביך ויגד לך, זה כנך ויאמר לך. תשאל את אבותינו ואבות אבותינו, לאף אחד לא היה לו שני כיורים, היה רק כיור אחד. גם מחמירים ביותר עליהם רק קיור אחד, לא שני קיורים. חאורה, למה? צריך להיות אחד חלבי ואחד בשרי. התשובה היא, שני תשובות בדבר. התשובה היא, אף פעם לא שופכים מים רותחים ביותר על הקיור. אם אתה שופך, אז לפעמים אתה לוקח בכלי שני. אז הקיור שנשפך עליו, אתה שופך בתוכו, זה לא ממש איסור. לקחת הכלי שני, גם לא רותח, ושמת, הוא לא בולע. אז הכיור לא בלע כלום. ואחר כך שמת בשרי, גם כן. גם אם תמצא לומר שיש כאן חלה ובשר, מה אכפת לך? שאתה שם עכשיו כיורים בכיור ואתה שוטף את הכלים, מאיפה יבוא לך האיסור לתוך הכלים? וכי אתה רותח את זה עם מים רותחים, אתה שם בתוך הכיור. אין לך מים רותחים, ואין לך שום בעיה. לכן, אפילו בכיור אחד, שמת שם, נשפך שם חלב, אחרי זה נשפך בשר, מה אכפת לך? שישפך. הרי זה לא שיש לך כאן בעיה שאתה לוקח בשר רותח על גבי חלב רותח. היה כאן חלב, היה כאן בשר, אז הכיור הוא לא נקי, הוא לא זה. אבל אתה לא מבשלים בכיור, אז מה שבלוע בתוך הכיור לא יצא לך לתוך המאכל. וגם אם תמצא לומר שכן, בדרך כלל, כששוטפים כלים, שוטפים אותם עם סבון. לא לוקחים כלים, שוטפים אותם רק במים. לוקחים אמה, לוקחים סבון, לוקחים כל הדברים, שוטפים אותם היטב היטב. זה נקרא נותן טעם לפגם. כותב מרן בשולחן ערוך, כותב כך, יראה לי, שאם לקחו יורה ושמו בתוכה אפר, אפר זה דבר שנותן טעם לפגם, ושמו בתוכו כלי אחד חלבי, בתוך היורה הזה, וכלי אחד בשרי, הכלים האלה לא אוסרים זה את זה. למה? הרי שאתה מכניס כלי חלבי לתוך הכיורה הזה, היורה הזו יש בה אפר, האפר הזה נותן טעם לפגם. המים האלה הם מים פגומים, שהם פולטים, הסיר הזה פולט מהמאכל שלו, באמצע הוא מתערב עם האפר. אז הוא כבר, המים האלה נותן טעם לפגם. אותו דבר גם החלבי נותן טעם לפגם. חלבי ובשרי נותן טעם לפגם, יהיה מותר. תגיד, אבל אמרתי מקודם שעשו לי כתחילה. עשו לי כתחילה לאכול, אבל לא לבשל, אבל שנותן טעם לפגם כאן, אף אחד לא ייקח את המים האלה וישתה אותם. ממילא מעיקרה, הבליעה הזו של החלבי והבליעה הזו של בשרי, שניהם הם נותנים טעם לפגם. כמה ששניהם נותנים טעם לפגם, אין בזה בעיה. כך כותב מרן, משולחן ערוך. על פי זה, אתה לא צריך שני כיורים. באותו כיור, אתה יכול לשטוף את כלי חלב, באותו כיור לשטוף כלי בשר. דבר ראשון, סתם שאתה שוטף את הכלים, אין שם מים רותחים. אז מה הבעיה? גם אם תצא לומר שיש לך מים רותחים, כגון שיש לך בוילר והברז נותן לך מים רותחים, אתה שם עליו, אבל יש לך סבון. המים האלה נהפכים להיות מים שפגומים. נכון שהם יוצאים מזה ונכנסים לזה, מה שיוצא מזה זה טעם פגום, מה שנכנס זה טעם פגום, אין בזה שום בעיה, שיהיה בשניהם, מה אכפת לך? לפי זה, יש לדון, גם יש אנשים, לא על כיורים, יש לך מדיח כלים. המדיח כלים, האם צריך לשני סוגי מדיחי כלים? אחד מדיח כלים חלבי, ואחד מדיח כלים בשרי. עוד מעט תגיד גם שלוש, צריך להיות פרווה גם. אז שלוש מדיחי כלים, אחד חלבי, אחד בשרי ואחד פרווה. אתה בפסח צריך עוד שלוש, אז תעשה לך שש מדיחי כלים. השאלה אם צריך או לא, התשובה היא, על פי מה שעכשיו אמרתי, לא צריך בכלל. אתה יכול באותו מקום, לא יודע אם כדאי לכתחילה לא לעשות כן, אבל גם יש מקום, אם אין לך אפשרות, באותו מקום לשים שם כלים חלבים, בלעד זה כלים בשרים, באותו מדיח כלים. למה? לכאורה אתה שם את שם יחד. איך זה עובד הכלים, מדיח הכלים האלה? אתה שם שם בפנים צלחות. תפוס דוגמא צלחות. אז עכשיו, כשאתה סגרת את המדיח הכלים, צלחות, כאן חלבי, כאן בשרי, אז בפעם הראשונה שאתה שמת, שאתה מפעיל את זה, בא מים קרים ושוטפים את זה. יש שטיפה שהמים הקרים מורידים את הפסולת האמיתית. יש לך שם קצת מרק, קצת זה, זה מנקה את זה. מלא מה שיש בפנים זה רק דבר בלוע. אחר כך נכנס מים אחרים, אחרי ששטפו אל מלמעלה, נכנס מים אחרים, מתחילים להתחמם המים האלה. אבל באותו רגע שהמים האלה נכנסים, יש שם, בתיבה הקטנה, שמים שם חומר אברקה, חומר של, שמדיח את הכלים. יש בו אבקה כזו. האבקה הזו היא פגומה ביותר, זה כמו סבון. כשאתה שם את זה, אז המים האלה מתערבבים ביחד עם הסבון הזה, זה מערב ביחד את הכל מים שהם, יש להם טעם פגום, ושוטפים את הכלים בחום. אז מה בכך? זה דומה למה שאמרתי מקודם, שאם יש לך מים פגומים, מותר להכניס לתוכו כלי אחד חלבי וכלי אחד בשרי. צריך רק להיזהר שלא ייגעו זה בזה, לפעמים זה עדיין לא פגום, ואז ייגעו בזה בזה. אבל בדרך כלל הצלחות עומדים אחד, לא צמוד ממש ליד השני, שלמשים תצמיד את הצלחות יחד, הם לא ינקו את זה באמצע. אז תמיד יש לך רווח בין צלחת לצלחת, מלא, מה אכפת לך? המים האלה שהם רותחים, הם מים שהם פגומים ביחד עם הסבון, ומלא אחר כך הם נפגמים, שמה שהם מוציאים, נגיד שהם מייצא שם חיים, אולי קצת רוטף של בשר או קטורצף של חלב, שניהם פגומים, בפגומים כאלה הם בזה בעיה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אז טוב, ברוך הבא, כבוד מורנו ורבנו.